בחג הפסח, כמו בשבועות ובסוכות, קוראים מגילה. המגילה הנקראת בפסח היא מגילת שיר השירים, המתארת את הקשר בין עם ישראל לאלוקיו דרך שיר אהבה בין הדוד והרעיה. בתחילת המגילה, אשר קונתה קודש קודשים על ידי רבי עקיבא במסכת ידיים פרק ג' משנה ה', מופיע הפסוק המפורסם בפרק א' פסוק ה' בשיר השירים. שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאהולי קדר כי יריעות שלמה. בפסוק זה הראיה אומרת לבנות סביבה, כי היא שחורה ונבה. בימי קדם גוון האור הכהה היה לא נאה בלשון המעטה. הראיה מתארת שני תיאורים כותביים, שחורה ונבה. איך שני הביטויים דרים בכפיפה אחת? בנוסף, האם אותה שחרות מתייחסת לגוון האור בלבד? ננסה לענות על כך דרך מספר מדרשים ופרשנים. ונתחיל במדרש זוטה. שחורה אני ונבה. וכי אפשר לשחור להיות נאה? משל למה הדבר דומה? לתינוקת בת מלכים שקלקלה בבית אביה, ונזפה ויוצאת. והייתה מלקטת בשיבולים, והשחירה. התחילו חברותיה מחסדות אותה. מה היא אומרת להן? אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. ואינו דומה אדם שיצא כאור ממאי אמו, לאדם שיצא נאה ונתנבל. כי נוח לו במהירה לחזור ולהיות נאה. כך אמרה כנסת ישראל לאומות העולם, שחורה אני ונבה. שחורה אני במעשה העגל, ונבה אני במעשה המשכן. דבר אחר, שחורה אני ונבה, שחורים היו ישראל במצרים, כשהיו עושים בתית בחימה ובלבנים. אבל נעים היו על הים, כשהיו טוענים בזתן של מצרים. היה רבי אל עזר בן פילה אומר, לא היה סוס שלא היה במעוטה יותר מבעשר ריבו זהב. לקיים מה שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה בירקק חרוץ. דבר אחר, שחורה אני ונבה, כנסת ישראל אומרת למי שברא את העולם, שחורים אנו במעשינו כאהולי קדר, אלא מה אתה רואה אהולי קדר מבחוץ, נכנס אדם לתוכו, הרי הוא מלא כל ברכה. כך ישראל, האומות מבזין עליהן, ואינן יודעות שהן מלאים מצוות. המדרש זוטה מבאר את הפסוק בכמה צורות. בפירוש הראשון, המדרש מדגיש את הקביעה ההיסטורית והסתירה שעליהן דיברנו, שחור אינו נאה. המדרש ממשיל משל לעניין זה, לתינוקת מבית מלוכה שסרחה. אותה תינוקת גורשה מבית המלוכה והייתה תרה אחר שיבולים בשדה. כתוצאה מכך, גופה החל להשתזף מקרני השמש. החברות מסביבה הן קנטרות אותה. כתגובה היא אומרת להם, אני לא שחורה מיום היוולדי. השמש היא זו שגרמה לכך שאני שחרחורת. ממילא, גוון אורי יכול להפוך חזרה להיות נאה. שוב, לפי אותה תפיסה היסטורית, במהרה. בנמשל, עם ישראל אמנם חטא בחטא העגל, אך ידע לתקן את עצמו בבניית המשכן. עם שמראש היה מחובר לאלוקיו ואלוקי האמת, גם אם טעה וחטא בחטא חמור, יכול לחזור ולתקן. עמים אחרים שאינם מקושרים לקדוש ברוך הוא, קשה להם הרבה יותר למצוא את הדרך להתקשר לקדוש ברוך הוא. השחרות בפסוק זה היא אכן עניין גופני, אך משמעותה רוחנית מיסטית. בפירוש השני, המדרש נוקט גישה מעמדית יותר ופחות גופנית. ההנגדה בין העבודה בתית ובחימר, לבין טעינת הממון של מצרים על החמורים ונסיעתם, עולה דרך השחרות מול החן. במצרים, עם ישראל היה בתחתית המעמד החברתי. לאחר שהמצרים נשטפו במי הים, ועם ישראל נטלו את ממונם, הם קילו את אדוניהם עד לפני לא הרבה זמן, ונטלו את ממונם. הם הפכו להיות האדונים משתי סיבות. האדונים הושמדו, והרווח הכלכלי שעם ישראל יצר במצרים הגיע אליהם. הם הפכו להיות בעלי המעמד הגבוה. כמובן שבמדבר בפועל הם היו עם לבדד ישכון, וממילא לא הייתה היררכיה כלכלית בין האומות, באותה תקופה בצורה ברורה. אך בוודאי ביחס למצרים הם הפכו להיות האדונים הכלכליים. הפירוש השלישי הוא היצירתי מבין שלושתם. אמנם השחרות של עם ישראל בדומה לאוהלים שהיו שחורים ניכרת כלפי חוץ, אם בגלל החטאים או המעמד הכלכלי הנמוך, אך המסר הוא אחר. מבחוץ זה מה שנראה, אך מבפנים כאותו אדם שנכנס לתוך האוהל ומבפנים הכל נראה אחרת, כך גם עם ישראל. מבוזה מבחוץ, אך מלא מצוות ואושר פנימי מבפנים. פירוש זה מתייחס לפנימיות מול החיצוניות. את הפירוש השלישי של מדרש זוטה מדגיש אלשיך בפירושו. כך הוא אומר, על כן תשים פני הכנסת ישראל לעומתם, ואמריה תאמר, שחורה אני ונבא. לומר מה שאני מדוקאה כעת וסובלת הקעת שמש צרות הגלות תחת ידיכם, הוא כאוהלי כדר. כי לא השליטו התברך אתכם בנפש הפנימית. רק בחומר להגן על הנפש, כאוהלי כדר המשתחררים ימי בחוץ, כי יסבלו הקעת השמש להגן על אשר בתוכן כנודע. כך אין האויב שולט בעולם הזה בנפש החוטט רק בחומר. כמאמרנו בחבצלת השרון על פסוק ויהבו גשמיהון דילוי פלחון. המדרש ייחס את האמירה של הראיה לחברותיה, כאמרה של ישראל כנגד האומות או החברות שמבזות אותה מול הקדוש ברוך הוא. כלומר, הפנייה היא לקדוש ברוך הוא בעניין חוסר הצדק והביזוי, והשוני בין העולם החיצוני לפנימי. האלשך הולך באותו כיוון של הפירוש השלישי, מכניס בפיה של כנסת ישראל את הדברים אל האומות. דו כי אתם יכולים לפגוע בנו אך ורק בחלק החיצוני, באוהל. הנפש הפנימית לא נפגעת מכם. היא מעל לכל הפוגרומים והרציחות שהתרחשו במהלך ההיסטוריה. האוהלים השחורים מבחוץ הם אלו שסופגים את המהלומות שלכם, מה שנשאר בפנים נשאר ללא פגע. המלבי ממשיך כיוון זה ומעלה נקודה טבעית מעניינת ביותר. כך הוא אומר, שחורה הנפש החושקת אל הדיבוק הנפלא הזה שהיא השגה הנבואית. בראותה כי אין דודה השמימי יכול על זה עתה לנשק אותה בדיבור פנים אל פנים, ולהמשיך אותה מחדרי המלך שהיא הגבייה, כבנות ירושלים שהם כוחות הגבייה מקיפים אותה, והיא נחזת בסבך ביניהם. משיבה פניה על כוחות הגבייה שכניה שהם בנות ירושלים. אומרת להם, דעו, כי הגם שאני נראה שחורה בחצניותי, כמראה שחרות בולעת חלקי האור לפנים כנודע בחוכמת הטבע. וזה משל על שחלקי האור הרוחני בלועים בה. נסתרים בתוכה בלתי מתגלים, רוצה לומר שהם בא בכוח ולא בפועל. בכל זאת אני נאהבה בעצמותי. כי עצמותה היא אור יקר הולך אור צח ומצוחצח. ומה שאני שחורה, היא רק מקרה קרה לי על ידי שאני כלואה בחומר נגד השמש, כמו שהתבהר. ותתכבס מכתמי החומר ולא יהיה נגד השמש, אז ישובו אוהלי כדר להיות קיריות שלומות. הנפש עלי בדמלבים כלואה בתוך הגוף. השחרות כלפי חוץ וחוסר החן בפני הגויים היא מתוך כורח המציאות. לעתיד לבוא, את הנשמה תוכל להראות את כוחה, נשמתה של האומה תהיה נקייה ומרשימה. מעניין לשים לב כי המלבי מעלה שהצבע השחור בולע את כל חלקי האור. במילותיו, כי מראה השחרות בולעת חלקי האור לפנים. כמו שאנחנו יודעים, כשהשחור, כשנכנס אליו קרן שמש, היא נבלעת בפנים. לכן כל מה שנמצא בתוך דבר שחור הוא נסתר, כל הטוב הרוחניות אינו גלוי כלפי חוץ. הפסיקתא מביא רשימה ארוכה של שחורה אני ונבא במושג X ונבא ב-Y. כלומר רשימת אירועים שבהם עם ישראל עשה שלא כהוגן במקרה מסוים ולאחר מכן את התיקון של אותו מעשה. לאחר אותה רשימה הפסיקתא מביא את הפירוש הבא לביטוי שחורה אני ונבא כאוהלי כדר. מסביר, שחורים הם מבחוץ ונעים מבפנים. כך תלמידי חכמים כאורים הם מבחוץ שהם נשחרים בדברי תורה, ונעים מבפנים כירת שמיים שבלבבם. תלמידי החכמים, אליבא דפסיקתא, נדרשים על הפסוק. תלמידי החכמים נראים מותשים וכהים, לא הריסוקם התמידי בדברי תורה. הדרשה כאן דורשת תרתי המשמע של השחרות. שחור כצבע חזק ובולט וחולשה. משום שכהות יכולה להיות מצד הצבע ומצד חולשה, כמו יד כהה שאנחנו דורשים על תפילין. למרות החולשה, הפנימיות של תלמידי החכמים איתנה. לסיכום, ראינו מספר שיטות אודות הסתירה הפנימית של שחרות וכן של עם ישראל. פירוש הראשון במדרש זוטה, מראה גופני חיצוני של חטא העגל מול המשכן. הפירוש השני במדרש זוטה, מעמד חברתי-כלכלי של העבדות מול ביזת מצרים, והפירוש השלישי שהופיע במדרש זוטה ובאלשך ובמלבים, פנימיות עשירה מול חיצוניות, או גוף שנתונים לפרעות ולצרות. הפירוש הרביעי שראינו בפסיקתא זוטרתא, הוא דרש על תלמידי החכמים, שלמרות שהתורה מתשת אותם, עדיין יראת השם בלבבם. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי. והפעם מודל הקופסה השחורה, או בשמו הרשמי בלק בוקס. המושג קופסה שחורה מוגדר בתחומים שונים ומגוונים. בתחבורה לדוגמה, קופסה שחורה היא אוסף של רכיבים שמתעדים נתונים שונים כגון מהירות, דיבור בין טייסים בתא הטייס, כוחות פיזיקליים שונים ועוד. השימוש המוכר של קופסה שחורה זו הוא במטוס. בדרך כלל במקרים קיצוניים חס וחלילה או בתקלות, בהם עוקבים אחרי הנתונים שנאגרו על מנת להבין היכן הייתה התקלה שגרמה לתאונה. במדעי המחשב, קופסה שחורה היא קונספט שמתאר מכונה שאנו יכולים לתת לה קלטים, והיא תיתן לנו לאחר חישוב פנימי את הפלטים. אנו כמשתמשים באותה המכונה לא יודעים או לא חשוב לנו לדעת את האלגוריתם וצורת העבודה של המכונה, אלא רק את הפלט עבור קלט מסוים. נניח לדוגמה, כי יש לנו קופסה שחורה שניתן לתת לה מספר מסוים כקלט והיא תחזיר לנו כפלט מספר אחר. מכונה X קיבלה מאיתנו את המספר 2 והחזיר לנו את המספר 6. אנו לא יודעים את מהות הפעולה שהמכונה עשתה. יכול להיות שהמכונה ביצעה מכפלה ב3, משום ש2 כפול 3 זה 6. אך גם יכול להיות שהמכונה מוסיפה 4 לקלט המתקבל, משום ש2 ועוד 4 גם כן שווה ל6. לחלופין, המכונה יכולה להעלות את המספר בחזקת 3 ולהפחית 2, כי 2 בחזקת 3 זה 8, אם מחסירים 2 גם כן מגיעים ל6. כלומר, יש לנו לפחות 3 אופציות לפעולת המכונה, וכמובן יש גם יותר מזה. כמובן, ככל שיש לנו כמות גדולה יותר של זוגות קלטים שעבורם אנחנו מקבלים את הפלטים, ניתן להבין כתוצאה מהזוגות האלה והקשר ביניהם מה המכונה עושה. תחום אחד שמאוד משתמשים ברעיון זה הוא בדיקות תוכנה. כדי לבדוק שתוכנה עובדת כראוי, יש צורך להריץ אליה בדיקות מסוגים שונים. בדיקות קופסה שחורה מריצות בדיקות לרכיב תוכנה כזה או אחר ללא התייחסות למבנה הפנימי שלו. בדיקות אלו מנתחות האם התוכנה עובדת כראוי או לא, אך לא מתייחסות לזמן הריצה של התוכנה, לכמות המשאבים שהיא צורכת ועוד. אם ניקח את הדוגמה מקודם, בדיקת קופסה שחורה עבור תוכנה מסוימת תיתן לתוכנה את הקלט 2 ותצפה לקבל את הפלט 6. אם התוכנה הוציאה כפלט את המספר 5 במקום, משהו לא תקין בתוכנה בוודאות, משום שהיא לא ביצעה את ההצמדה של הפלט לקלט כנדרש. ושוב, לא התייחסנו בכלל לאופן הפעולה של התוכנה, אלא אך ורק התייחסנו לקלט ולפלט. תחום נוסף שבו משתמשים בעקרון הקופסה השחורה הוא ניתוח או מידול של התקפות סייבר. מודל הקופסה השחורה בנוי בצורה דומה לרעיון הכללי. במודל שכזה, תוקף קיברנטי תיאורטי מקבל לידיו את המערכת אותה הוא רוצה לתקוף כקופסה שחורה. הוא יכול לשלוח לקלטים ולקבל פלטים, אך אין לו גישה למבנה הפנימי של המערכת או האפיון של המערכת. במידה ויש לו כמות לא מוגבלת של זוגות קלט פלט, הוא יכול לנסות לנחש את האלגוריתם שהמכונה מריצה או לייצר התקפה מותאמת ספציפית למכונה הזאת. תוקף המתאים למודל זה נראה כבעל כוח עצום, ואכן הדבר כך. אך בעולם האמיתי שאינו אקדמי, לרוב תוקפי הרשת אין גישה קבועה ותמידית למערכת אותה הם רוצים לתקוף. בדרך כלל יש להם גישה חד פעמית או מצומצמת, ולפעמים תוך כדי יצירת ההתקפה והרצה אין להם בכלל גישה למערכת אותה הם רוצים לתקוף, לאך ורק כשהם מסיימים לבנות את ההתקפה הם יכולים לשלוח אותה ולקוות שהמערכת שהם תוקפים אכן תותקף. לכן מודל זה במקרים רבים מתאר התקפות תיאורטיות שאינן מעשיות. יש כמובן יוצאי דופן, אך לא נאריך כעת בעניין זה. הסברנו את המושג קופסה שחורה בכלל ובמדעי המחשב. עתה נחבר את הדיון התורני לנושא זה. הפירוש השלישי שראינו לסתירה בין השחורה לנבה, טען כי יש הבדל בין הפנימיות לחיצוניות. הראיה מתוארת כשחורה, משום שישנו מעטה אב המסתיר מעיני בנות ירושלים את פנימיותה. המדרש זוטה מפרש כי עם ישראל מתבזה על ידי האומות, משום שתוכנו העשיר ומלא המצוות לא נגלה לעיניהם. אוהלי כדר על יבדי על שך, שאינם שחורים, מגינים כנגד האויב ששלט בחומר ולא ברוח הפנימית. המלבים מזכיר את קרני האור הבלועות באובייקט השחור, כמו שאנחנו יודעים, הצבע השחור בולע את קרני האור הנכנסות אליו. מכל אלו אנו רואים את הדיכוטומיות בין המעטה השחור והאטום, שדרכו לא ניתן להבין את מהותם של עם ישראל ושל הנפש הישראלית. עם ישראל, לפי אותם פרשנים, הוא סוג של קופסה שחורה, ופעולותיו וקיום המצוות נסתרים. הגויים לא מחכים לפלט מסוים עבור הקלטים, כלומר המעשים שהם עושים כלפי עם ישראל. גם אלו שמחכים אינם מעוניינים לדעת לפי פרשנות הפסוק את מה שנעשה בתוך הקופסה, כלומר בתוך עם ישראל, את המעשים. הם שלא כמו תוקפי סייבר אינם חפצים לפצח את החידה מהם עם ישראל באמת. הם אך ורק חפצים להערה. אך הדמיון בין הקופסה השחורה לבין עם ישראל לפי אותם פרשנויות הוא ברור. גם הקופסה השחורה וגם עם ישראל יש להם המעטה שחור המכסה את הפנימיות. והנוגעים בדבר, אם זה הגויים או המשתמשים בקופסה השחורה, אינם בעלי גישה לתוכן האמיתי של הקופסה או של עם ישראל. לסיכום, דנו במספר פרשנויות לביטוי שחורה אני ונבה בנות ירושלים ולסתירה פנימית בתוכו. לאחר מכן הכרנו את הרעיון של קופסה שחורה. קישרנו בין שני התחומים דרך פרשנותו של מדרש זוטה, האלשך והמלבים. חג שמח ומועדים לשמחה.